יפה. טוב, אז אנחנו נקרא ט"ו בשבט, עוסקים בכמה סוגיות בש"ס, שהמכנה המשותף שלהם, שמשום יישוב הארץ נקבעים, מתחדשים, כל מיני הלכות שממש משנות לעתים בצורה משמעותית אפשר לומר מההלכה, אפשר לומר הרגילה, בגלל הערך הגדול הזה של היישוב של ארץ ישראל כפשוטו. זאת אומרת באמת שארץ ישראל תהיה מיושבת, אנחנו נראה גם באנשים, גם מבחינת הגידולים, מבחינת היבול, מבחינת הבינוי, מכל הבחינות האלה, הכל נכלל בתוך הערך הגדול הזה, שהוא כמובן גם מצווה, שדיברנו עליה בהזדמנויות אחרות. המצווה לא רק לכבוש את הארץ, שזה מצווה כללית על כלל ישראל, אלא מצווה על כל אדם להתיישב בפועל ולדאוג לכך שארץ ישראל תיבנה ותתיישב. אז ניכנס, נראה את הדברים. היתרון פה זה שככה אנחנו אפשר לומר קצת יותר רגועים. אני לא יודע מחילה לעשות שיתוף מסך, אבל אני חושב שאצל כולם יש את הדף מקורות ששלחנו בבוקר בקבוצה של הישיבה, אז מקסימום אפשר להסתכל, מי שלא הדפיס את זה לפני כן יכול להסתכל תוך כדי אצלו בפלאפון. אני אומר, היתרון פה, יש בזה קצת איזה יותר רוגע בשיעור הזה, שזה לא איזה מהלך אחד ככה ארוך שצריך להחזיק בו את הראש, כמו בדרך כלל בשיעורים, אלא פה יש באמת כמה נקודות, שכל אחת מהן עומדת לפני עצמה, ובכל אחת מהן אנחנו משקיעים כמה דקות, ככה שפה גם אם מישהו איבד באמצע איזה משהו, או מישהו נכנס תוך כדי, יכול להיכנס לתוך העניין. אז הסוגיה הראשונה, קניית בית בארץ ישראל, סוגיה ידועה, אבל יש בה חידוש מאוד מעניין בירושלמי. הסוגיה נמצאת גם בבבלי, בגיטין, דרך זה שהגמרא מדברת על כך שמי שקונה שדה בסוריה, הוא כקונה בפרברי ירושלים. זאת אומרת, סוריה בשלב מסוים, בעקבות הכיבוש של דוד המלך, נהפכה מבחינה מסוימת להיות חלק מארץ ישראל ומהמצוות שתלויות בארץ. והגמרא שואלת, למה הלכתה? אמר רב ששת, לומר שכותבים עליו עונו ואפילו בשבת. עונו זה השטר. סלקא דאיתא כדי אמר רבא, אומר לעובד כוכבים ועושה, אחא נמי, אומר לעובד כוכבים ועושה. ואף אגב דאמירה לעובד כוכבים שבות, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. זאת אומרת, פה זה ממש מותר לכתוב את השטר בשבת, זאת אומרת, ברור שישראל עצמו לא כותב את השטר בשבת, אלא אומר לגוי, והגוי כותב, ולמרות שאמירה לנוכרי אנחנו יודעים שזה איסור דה רבנן, שאנחנו מאוד מחמירים בו, ולא עושים אותו, אבל מי ששואל לגבי עתיד לבוא, אם סוריה היא חלק מארץ ישראל, זה שאלה טובה שקשורה לגבולות של פרשת מסעי, ששם התורה אומרת שגבולות הארץ הם מהדרום, מנחל מצרים, ועד נחל פרת. לכאורה סוריה נמצאת, או לפחות חלקים מסוריה, לכאורה נמצאים בתוך הגבול הזה. פה כמובן אנחנו מדברים לא על הגבולות האלה, אלא על המציאות שבה סוריה נכבשה והפכה להיות בפועל. יש דין כזה שאם כובשים בכיבוש מסודר חלקים נוספים, הם נהפכים להיות חלק מארץ ישראל, לפחות להלכות מסוימות. אז אם כן, על כל פנים פה אנחנו מתירים את האיסור הזה של אמירה לגוי, וזה מותר אפילו בשבת משום שוב ארץ ישראל. המעניין הוא שבירושלמי במסכת מועד קטן, אנחנו בדיוק נתקלנו בזה גם בשיעור היומי, בשיעור ב', נתקלנו בירושלמי הזה, תכף אני אגיד לכם איך נתקלנו בו, אבל קודם כל נראה אותו. רבי יהושע בן לוי שאל לרבי שמעון בן לקיש, מהו לקח בתים מן העכו? אמר לי, אימת רבי שאל בשבת, כלומר ברור שאתה שואל על שבת, אחרת מה הבעיה לקנות מעכום בית בארץ ישראל, ודאי שזה מצווה גדולה. לצערנו אגב, היום לפעמים יש ערים בארץ שהמציאות היא הפוכה, שערבים קונים בתים מיהודים ומשלמים סכומים גדולים יותר, ויש ככה שכונות שלמות בכל מיני מקומות, בעכו, בכרמיאל, בעוד מקומות שממש אפשר לומר משתלטים, או ממש ככה שכונות שלמות, אבל הפוך ודאי שזה עניין גדול, כן, הפוך, לקנות מהגוי, לקנות מנוכרי, ושיעבור לרשות ישראל, אז הוא אומר לו מה השאלה, אז ברור שהשאלה היא בשבת, ותני בשבת מותר, כיצד הוא עושה, מראה לו כיסים של דינרים, כן, הגוי הרי צריך לקבל כסף, אז היהודי, זה מדהים, כן, היהודי מראה לו את הכסף, והאקום חותם, ומעלה להרקעים, כן, לרישומים, שכן מצאנו, עכשיו תראו מה הראיה של הירושלמי, שלא נכבשה יריחו אלא בשבת. דכתיב, כה תעשה ששת ימים, ביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, וכתיב, עד רידתה אפילו בשבת. כלומר, מעד רידתה, שזה מילים מיותרות, שכתובות בספר דברים, במלחמה שאומנם בפשט התורה זה מלחמת רשות, אבל חז"ל בירושלמי דורשים את זה, גם על רשות וגם על מצווה, וזה ההקשר שאנחנו הגענו אליו במסכת שבת, בפרק ראשון, בדף י"ט, הגמרא מביאה שאסור לצור על עיירות של נוכרים, 3 ימים לפני שבת, ויש בזה הבדל בין בבלי לירושלמי, האם זה רק מלחמת רשות או כל מלחמת מצווה, לא ניכנס לזה עכשיו, בהקשר הזה הגענו גם לירושלמי הזה, על כל פנים, אומר הירושלמי, תראו את הראיה שלו, כמו שיריחו נכבשה בשבת, באותה מידה אתה יכול לקנות בית בשבת. זאת אומרת, רואים שהגמרא מייחסת לקניית בית בארץ ישראל בעצם סוג של כיבוש. כי הרי, בלי להיכנס עכשיו לכל הנושא הזה, אנחנו מדברים על זה תמיד כל שנה בסביבות של יום העצמאות, למעשה הארץ נכבשת על ידי זה שכל אחד קונה בבית, ולאט לאט מתרבים האנשים שגרים בארץ, ובסוף אפשר גם ממש לכבוש את הארץ מבחינה מלחמתית ושלטונית וריבונית, אחרי שיש פה אנשים. ככה שכל אדם שקונה בית בארץ ישראל למעשה הופך להיות חלק מהמהלך הזה של כיבוש הארץ, ועד כדי כך הדבר הזה חשוב, שאנחנו דוחים בשבילו את הדין הזה של אמירה לנוכרי, ומותר לעשות את זה אפילו בשבת, בגלל הערך הגדול הזה של יישוב בארץ ישראל. ככה גם פוסק הרמב״ם, הוא לוקח בית בארץ ישראל מן הנוכרי, מותר לו לומר לנוכרי לכתוב לו שטר בשבת, שאמירה לנוכרי בשבת אסורה מדבריהם, ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה. וכן הלוקח בית מהם בסוריה, שסוריה כארץ ישראל לדבר זה. כן, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, שמה שהגמרא אמרה, קונה בפרברי סוריה כקונה בפרברי ירושלים, ולכן אפילו בסוריה זה מותר, קל וחומר, בארץ ישראל עצמה הבסיסית, ודאי שהדבר הזה הוא מותר ומצווה משום יישוב בארץ ישראל. אז זה הנושא הראשון בעניין הזה של יישוב בארץ ישראל. נושא השני, גם כן דבר מאוד מאוד מעניין, ככה קצת עיינתי בו והתחדשו לי כמה דברים מעניינים, הנושא של חיוב מזוזה בסחירות. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, גמרא במנחות, כן, מופיעה פה במקור 4, שהדר בפונדקי בארץ ישראל, והסוחר בית בחוץ לארץ, אז ב-30 יום הראשונים הוא פטור מהמזוזה. פונדקי זה כמובן איזה פונדק דרכים כזה, אז זה נקרא משהו ארעי לגמרי ולא לא חייב במזוזה, כמובן שעדיף שבית מלון שאתה הולך או משהו יהיה מזוזה, אבל החובה היא לא עליך. וכן בחוץ לארץ, אם אתה שוכר בית, מקווה שאף אחד לא נזקק לזה לזכור בית בחול, אבל אם בכל זאת יצא איזשהו מציאות כזאת ששוכר בית בחול, אז ב-30 יום הראשונים פטור ממזוזה. כי למעשה זה חיים הרעים, עד שאדם לא גר חודש במקום, אז בעצם הוא לא קבוע במקום הזה והוא פטור מזוזה. ואז הגמרא אומרת, אבל השוכר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום יישוב בארץ ישראל. בארץ ישראל אתה חייב במזוזה מיד גם בסחירות. מה הסיבה לדבר הזה? פה יש, אפשר לומר, מחלוקת מעניינת בין רש"י לבין הרב קוק, אם אפשר לומר ככה, כלומר בין ההסבר של רש"י.
לא חייב הסכם של הבית בסחירות?
מה זה?
בסחירות אני שואל אם לא חייב...
שכירות, אדם, אתה סוחר בית, עושה הסכם שכירות, ועדיין ב-30 יום הראשונים אנחנו תמיד יודעים שעד 30 יום, אם יש איזה בעיה או משהו, אז אתה גם לפעמים יכול לצאת. זה לא נקרא דבר קבוע, ולכן לא חייב במזוזה. בארץ ישראל חייב במזוזה מיד. והשאלה היא מה הטעם של הדבר הזה. אז רש"י מביא טעם שהרב קוק ככה מעלה איזה סימן שאלה על ההסבר הזה של רש"י, ודווקא הרב צבי יהודה, בן של הרב קוק, הוא מסביר את רש"י כדי ליישב אותו מהקושיות של אבא שלו. זה דבר מאוד מעניין. מה רש"י אומר? רש"י אומר, דלאחר שקבעה שוב אינו נוטלה, אפילו יוצא ממנו, כמו שאומרת הגמרא בא ומציע, אין כך בקושי יצא ממנה מפני תורח מזוזה אחרת. ואפילו יוצא ממנה, יזכרנה אחר מהרה, כשימצאנה מזומנת במזוזה ונמצאת ארץ ישראל מיושבת. אז יש לו דבר מעניין, רש"י כנראה מזוזה הייתה בזמנם דבר מאוד יקר. עכשיו אנחנו יודעים שכשאדם שם מזוזה בבית, הוא לא מוריד אותה. אגב, הרבה אנשים נכשלים בזה, וכשהם עוזבים בית, הם לוקחים איתם את המזוזה ומשאירים את הבית בלי מזוזה. וצריך מאוד להיזהר, כי בעצם הדבר הזה אסור. מה אפשר בדוחק אפשר לעשות? אם יש לך מזוזה מאוד יקרה וחשובה לך, ויש לך מזוזה אחרת כשרה וטובה, אבל יותר נקרא לזה קלאסית, רגילה, אתה יכול להחליף ולשים את זאת. זה ככה, בוא נגיד, בדוחק השעה, אם בכל זאת הדבר הזה מאוד יקר לך, או בכל מיני בחינות כאלה, אבל להשאיר את הבית בלי מזוזה זה בעיה. אומר רש"י, אז מה אני רוצה שיקרה בארץ ישראל? אדם יעשה חשבון, יגיד, רגע, אני עוזב את הבית, אני צריך להשאיר את המזוזה, אז אני כבר לא יעזוב את הבית, אני כבר אשאר בבית. ואפילו אם הוא יעזוב את הבית, אז כיוון שזה בית עם מזוזה, זה בית ששווה יותר. תחשבו, כן, בא איזה אחד שעוסק בנדלן, אומר, תקשיב, יש לי דירה מרועטת בשבילך, דירה עם מזוזה. כאילו, כנראה בזמנם, היה דבר בעל ערך. אז מהר מאוד, ימצא מישהו, סוחר, אז ככה ארץ ישראל תהיה מיושבת ולא יעמוד בבית ריק. ככה אומר רש"י. אומר הרב קוק, איזו תשובה בדעת כהן שהוא דן בדבר הזה, ואז הוא אומר, תראו באמצע, הוא אומר, קצרה דעתנו מהבין, במקור 5, וכי בשביל דבר קטן כערך, בערך כמזוזה יתעכב, אם יהיה בדעתו לצאת מהדירה? ואולי הוא לפי הטעם הנ"ל, שעד 30 יום חשיב ישיבה ארעית. והישיבה בארץ ישראל הרי מצווה. כהרמב"ן בספר המצוות מישיבתם בה. ובכל יום שדרשה מקיים מצוות עשה. אולי על כן, מי גודעה וישיבה? לעניין ישיבת ארץ ישראל, הווה ישיבה בדירה לעניין מזוזה. אומר הרב קוק, דבר מדהים, לענייננו זה כמובן הדבר העיקרי, אנחנו בכל זאת נראה איך הרב צבי יהודה מיישב את רש"י. אבל מה אומר הרב קוק? אומר הרב קוק מחדש חידוש גדול, בשונה מרש"י, מסביר את הגמרא. למה בארץ ישראל אדם חייב במזוזה עוד לפני 30 יום, מיד שהוא סוחר את הבית? כי אומר הרב קוק, כי לעניין ישיבת ארץ ישראל, בארץ ישראל כל יום שאתה גר בארץ, בחוץ לארץ, אין לך איזה מצווה לגור פה. אתה סתם גר שם, כי אתה עכשיו בלימודים, בעבודה, יש לך איזה אילוץ שאתה צריך להיות שם, אז אתה שוכר בית. עד 30 יום, אתה נקרא זמני, אתה נקרא ארעי, אולי בכלל פטרו אותך ותחזור בכלל לארץ, אתה לא באמת שמה. אבל בארץ ישראל, אומר הרב קוק, מהיום הראשון אתה מקיים מצווה. ארץ ישראל זה לא שרק אחרי 30 יום מקיימים את המצווה לשבת בארץ ישראל. ארץ ישראל, כל 400 שאתה הולך, כל רגע שאתה יושב בה, שאתה חי בה, בטח שיש לך, שאתה גר בבית, אז קיימת מצווה. אז מיגו, אז הוא מחדש חידוש עצום. אז מתוך, מה זה מיגו? זה מתוך, כן? מתוך שאתה מקיים מצווה לעניין ישיבת ארץ ישראל, מתוך כך, גם לעניין חיוב מזוזה, יש לך חיוב מהרגע הראשון. כלומר, ולא כמו רש"י, שזה בחשבונות של מה יקרה אחרי שהוא לא ירצה לצאת, והוא ירצה להישאר וכו', אלא זה מלכתחילה, מהיום הראשון אתה מקיים מצווה, כמה שאתה מקיים מצווה לעניין ארץ ישראל, אז זה יוצר חיוב של מצווה גם על גדר מזוזה, שבחוץ לארץ אין את החיוב הזה. זה חידוש הסבר של הרב קוק, מה הכוונה, והראיה שהוא מזכיר את הרמב"ן, שהזכרנו אותו, הרמב"ן המפורסם, בספר המצוות, בהוספות לרמב"ם, שיש מצווה לא רק לכבוש את ארץ ישראל, אלא יש מצווה גם לגור בארץ ישראל. על כל אדם ואדם יש מצוות חיים בארץ ישראל, בלי קשר לכיבוש. גם אם עוד אין כיבוש, ועוד אין פה מדינה, וכל זה, יש מצווה כל יהודי לגור. ויש מצווה לגור, אז מהרגע הראשון הוא חייב במגורים האלה, ולכן גם יש לו חיוב מזוזה. הרב צבי יהודה, היה לו קצת קשה עם זה שאבא שלו ככה מקשה על רש"י, אז הוא ביערות שלו שם בדעת כהן כותב, ואם נפרש כאן במנחות בעניין חיוב מזוזה משום יישוב ארץ ישראל, שהוא מטעם חשיבות המצווה של יישובה, הרי עניין יישוב ארץ ישראל בא בזה לא בתור תולדה הצריכה להימשך מתוך קיום הדין, אלא בתור סיבה שהיא גורמת לו, ואם כן לא היה מתפרש כמו כל שאר טעמי יישוב ארץ ישראל הנ"ל שבש"ס. ולפיכך, כדי להתאים עם פירוש לשון זה בשאר חז"ל, לא פירש רש"י מאי טעם הכן, אלא פירוש משום יישוב ארץ ישראל, כדי שזה יגרום ליישוב ארץ ישראל, וכמו בשאר ענייני יישוב ארץ ישראל הנ"ל, והוא מפני שעל ידי חיוב מזוזה תיקבע ישיבתו בדירה כפי המבואר לאל. אומר הרב צבי יהודה, באמת דבר מדהים. הוא אומר, למה רש"י פירש כמו שהוא פירש ולא כמו שהרב קוק פירש? כי רש"י אומר, רש"י הסתכל בכל הש"ס, וזה מאוד מתאים לשיעור שלנו היום, כי גם אנחנו נראה איזה 4-5 סוגיות בש"ס, ונראה שבכולם המכנה המשותף הוא שכשהגמרא אומרת משום יישוב ארץ ישראל, הכוונה היא שזה יגרום ליישוב ארץ ישראל. לא שבגלל יישוב ארץ ישראל זה ההלכה הזאת, אלא ההלכה הזאת, אם נעשה כך וכך, זה יגרום ליישוב הארץ. ואנחנו נראה את זה במקומות האחרים, כבר ראינו את זה במקום אחד, מותר לך בשבת לקנות מהגוי, למה? כי זה יגרום ליישוב ארץ ישראל. ותכף נראה את זה גם בעוד 2 או 3 סוגיות לפי הזמן. אומר רש"י, אם ככה, אומר רב צבי יהודה, שאומר רש"י, אני רוצה שגם פה זה יתאים להגדרה הזאת. עכשיו, מה מתאים להגדרה הזאת? ההסבר של רש"י, שאדם חי בבית, ואז אם הוא ידע שהוא אחר כך, הרי הוא צריך להשאיר את המזוזה, ואם הוא ידע שהוא צריך להשאיר את המזוזה ולא להוריד אותה, אז הוא יגיד לעצמו, אני כבר אשאר בבית. ואז זה יגרום לכך שעוד יהודי גר בבית בארץ ישראל, ולא באיזה אוהל או באיזה חושה או אני לא יודע מה, אלא גר בבית בארץ ישראל, שזה נקרא יישוב ארץ ישראל כשיהודי גר בבית. ובכל זאת הוא יעזוב, אז כמו שאמרנו, יהיה יהודי אחר שיזכור את הדירה הזאת. לעומת זאת, ההסבר של הרב קוק הוא הסבר הפוך. הוא אומר, בגלל שיש מצווה לגור בארץ ישראל, אז לכן מהרגע הראשון זה נקרא שאני מקיים מצווה, ולכן אני צריך מזוזה מהרגע הראשון. מתוך שזה מצווה לעניין יישוב הארץ, זה מצווה גם לעניין מזוזה. אז אם ככה, יישוב ארץ ישראל הוא הסיבה, הוא לא התוצאה. ובכל המקומות בש"ס, יישוב ארץ ישראל הוא התוצאה, הוא לא הסיבה. ולכן, מחזק הרב צבי יהודה את ההסבר של רש"י, מאוד מעניין ככה באמת לראות איך, למרות שזה אבא שלו והוא מעריך מאוד את אבא שלו וכולי וכולי, אבל הוא חשוב לו גם להליץ על רש"י טוב ולהסביר את רש"י, מה רש"י התכוון. כן, אז עד כאן הנושא הזה השני, חיוב מזוזה בסחירות. אם יש איזה הערות עד כאן, ואם לא, אז נמשיך בעזרת השם לנושא השלישי. כן, אז הנושא השלישי הוא גם כן סוגיה מאוד ככה מעניינת. אנחנו קצת לצערנו קצת פחות מכירים את זה היום, כי אנחנו פחות חקלאים, וגם זה לצערנו, אבל זאת המציאות. בא מציע דף קוף עמוד ב', אומרת המשנה ככה: המוכר זיתיו לעצים וכולי, בואו לא ניכנס לזה. ואז מביאה הגמרא את המחלוקת הבאה: שטף הנער זיתיו, כן, בשורה השנייה שם במקור 7, שטף הנער זיתיו ונתנם לתוך שדה חברו. זה אומר זיתי גדלו, וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו. אז יש פה איזה שיטפון גדול, והעצים שלו נעקרו, והם הגיעו עם הסחף, הם הגיעו ונתקעו בשדה של חבר שלו. הפסיק המים, הפסיק הגשם, והעצים נמצאים שם, ויש יבול עכשיו של הזיתים. כמובן לא ניכנס עכשיו לכל מיני פרטים שיש פה בעניין הזה, אבל זה לא עכשיו הסוגיה לעומק. ויש ביניהם מחלוקת. אחד אומר, זה האדמה שלי, היא גידלה את הזיתים האלה, אז זה שלי. השני אומר, אבל העצים הם, העצים הגיעו, העצים שלי שהגיעו לפה, זה לא העצים שלך. הוא אומר, נכון, זה העצים שלך, אבל האדמה שלי בסוף היא גידלה את העצים האלה, אומרת המשנה, יחלוקו. ואז הגמרא אומרת הדבר הבא: תנא, אמר הלא, זיתי אני נותן, אין שומעים לו. מה הייתה, מה? אמר רבי יוחנן, משום בארץ ישראל. אמר רבי ירמיה, כגון דה צריכה רבה. מעניין, ביטוי מאוד מאוד מעניין. זה ביטוי של הבבלי, זה בדרך כלל מזכיר ביטויים של הירושלמי. צריכה רבה זה, להגיד דבר כזה צריך אדם גדול. צריכה רבה, כן, רבה זה גדול. צריך אדם גדול. מי זה האדם הגדול? רבי יוחנן. מי זה אומר את זה שצריך אדם גדול? רבי ירמיה. מכנה המשותף, לא צריך להגיד לתלמידי ישיבת נווה דקלים, תורת ארץ ישראל, רבי יוחנן הוא מרי דתלמודא דירושלמי, והוא ערך את התלמוד הירושלמי, והוא המורה מספר אחד בארץ ישראל. ורבי ירמיה הוא זה שעלה מבבל לארץ ישראל, ואחרי שהוא עלה, אז הוא אמר שעכשיו הלימוד תורה שלו הוא שונה לגמרי, והם יושבים בארץ חשוכה, ואומרים אמירות חשוכות, ופה בארץ... פה בארץ ישראל, זה המקום של האור, ופה אומרים דברים, פה רואים דברים גדולים באור אחר. אז אומר רבי ירמיה, זאת הלכה שצריך את רבי יוחנן שיגיד אותה. שמה? בוא נחזור לדבר עצמו. רוצה היהודי שהזיתים שלו, המים שטפו אותם, הוא בא ואומר, אתה יודע מה, אני לוקח את העצים שלי. לוקח את העצים שלי, אני לוקח אותם. כן? אומר לו, אומרים, לא, אתה לא יכול לקחת אותם. אתה תחלוק, אתם תחלוקו עכשיו ביבול של הזיתים שלך, אתה לא יכול לקחת את העצים. למה? זאת אומרת, רבי יוחנן, זה משום בארץ ישראל. כלומר, לא עוקרים עצים. אני אגיד, אבל זה היה העצים שלי, היה העצים שלך, אנחנו מאוד מצטערים, באמת, אנחנו משתתפים בצערך שהשורשים לא היו מספיק חזקים והעצים נסחפו, אין מה לעשות. עכשיו העצים נשתלו במקום אחר, כן, לא מדובר שהעצים פה עכשיו הם באוויר, הם כזה על האדמה ולוקחים אותם, מחזירים אותם, הם כבר נשתלו שם בתוך האדמה של השני, ועכשיו יש פה קרקע עם עצים. אז עכשיו אתה תדבר עם החבר, תראו איך אתם חולקים, אבל לקחת העצים אי אפשר, וזה משום ארץ ישראל. מעניין שהרמב״ם, פה יש הבדל בין הרמב״ם לבין השולחן ערוך, הרמב״ם פוסק שהדין הזה הוא לא רק בארץ ישראל. אם תראו רגע בעמוד הבא, כן, בעבר לדף, או העמוד השני, שטף לארץ זיתיו, אומר הרמב״ם, ושתלם בתוך שדה חברו, ואמר עלה, זיתה אני נוטל, אין שומעים לו משום יישוב הארץ, אלא יעמדו במקומם. שימו לב, הרמב״ם אומר יישוב הארץ, לא יישוב ארץ ישראל. איך אומר השולחן ערוך? שולחן ערוך כידוע דרכו להעתיק את לשון הרמב״ם, הוא מעתיק את לשון הרמב״ם, אבל מוסיף שתי מילים. שטף הנער, כן, בחושב משפט קוף סמך א', שטף הנער זיתה, הוא שתלם בתוך שדה חברו, ואמר עלה, זיתה אני נוטל, אין שומעים לו בארץ ישראל משום יישוב הארץ. והרמב״ם לא כתב בארץ ישראל, אלא משום יישוב הארץ. לכאורה יוצא, דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם מבין שהדבר הזה הוא גם בחול. גם בחול, לכאורה, אני אומר, כי אחרת למה הרמב״ם לא אמר במפורש, או למה מרן הבית יוסף היה צריך להוסיף את המילים בארץ ישראל. אז או שנגיד שזה לפרש את הרמב״ם, או שנגיד שהרמב״ם הוא כותב יישוב הארץ, כלומר גם בחול אנחנו לא סתם עוקרים עצים, בסוף אם תעקור עצים יכול להיות שכבר לא תשתול אותם חזרה, אנחנו רוצים שאנחנו מה שנקרא ירוקים, אנחנו שייכים לארגוני הירוקים, ואנחנו לא רוצים שהעולם יהיה בלי עצים, יבוא אדם ייקח את העצים שלו, ולכן אנחנו לא, לפי הרמב״ם, אבל בא מרן הבית יוסף, שהיה גר בצפת, אולי, אבל לא, כמובן זה לא איזה עניינים כאלה, אלא הוא הבין בפשטות מהגמרא, הוא הבין שהנקודה היא יישוב הארץ, כי הרי כשרואים את זה בגמרא, אז בפירוש רבי יוחנן אומר משום יישוב ארץ ישראל. והרמב״ם, לכן הרמב״ם לכאורה מעניין, שהרמב״ם כאילו בא ואמר, בוא נרחיב את הדין הזה, שוב, אלא אם כן הרמב״ם, סתם הארץ זה ארץ ישראל. אבל למה זה קשה? כי בדרך כלל הרמב״ם כותב בפירוש, משום יישוב ארץ ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל במקומות אחרים, אז אנחנו נראה שהרמב״ם בפירוש תמיד כותב משום יישוב ארץ ישראל. אז למה פה הוא משנה וכותב משום יישוב הארץ? שיכתוב משום יישוב ארץ ישראל. אז לכן יש מקום להבין שהרמב״ם באמת אמר לא, זה הלכה הכללית. בא מרן הבית יוסף ואומר לא, זה יישוב ארץ ישראל, לא יישוב הארץ בו כל העולם. זה דווקא יישוב ארץ ישראל. על כל פנים, עוד הלכה שהעניין שלה, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על אנשים שגרים בבתים או קונים בתים, כן, שתי הסוגיות הראשונות היו על קניית בית או על מגורים בבית, ועכשיו אנחנו רואים את הארץ עצמה, את העצים בארץ, שכל עץ שגדל בארץ ודאי יצא פרי, תכף נראה עוד איסור כזה, עוד משהו שקשור לזה, הוא למעשה מחזק את העניין של יישוב ארץ ישראל. באותו כיוון, אנחנו מוצאים גם דבר מעניין, במסכת תמיד, במקור 10, המשנה אומרת, החלו מעלין בגזרים לסדר אש המערכה, כן, יש מערכות אש, עצים על המזבח, אנחנו יודעים שיש מצווה כל יום, שהמערכת הזאת תדלוק בצורה רציפה, וצריך כל הזמן להוסיף עצים לשם, בית הגמרא, וכי כל העצים קשרים למערכה, הן, הרי כתוב, מעלין גזרים. מה זה מעלין גזרים? סתם מעלין גזרים, מה זה אומר? עצים, איזה עצים שיש, תעלה אותם. בית הגמרא, מה, כל העצים? בית הגמרא, חוץ משל זית ושל גפן. אבל באילו רגילים, במורביות של תאנה, ושל אגוז, ושל עץ שמן. אומרת הגמרא, נכון, כל העצים קשרים למערכה, מלבד זית וגפן, ואומר הרמב״ם, תראו את פה זה כמובן מסך תמיד, זה לא ממש עם גמרא, זאת המשנה, אומר הרמב״ם, כשהוא פוסק את זה, בהלכות איסורי מזבח, כל העצים החדשים קשרים למערכה, ולא היו מביאים משל זית, ולא משל גפן, משום יישוב ארץ ישראל. ובאלו היו רגילים, במורביות של תאנה, של חדשים, שאינם ביישוב, ובשל אגוז ובשל עת שמת. פה בעצם הרמב״ם מסביר לנו את ההבדל בין זית וגפן לבין תאנה. כי הרי לכאורה כל אחד שואל את עצמו, אם זית וגפן אתה לא רוצה להרוס את העצים בארץ ישראל ולהביא אותם למערכה, אז למה תאנה כן? למה מה תאנה היא פחות גם משבעת המינים? היא גם עץ חשוב. אז למה מזה אתה מרשה? אז אומר הרמב״ם, מורביות של תאנה של חדשים שאינם ביישוב ואגוז ועת שמן. שימו לב, איזה תאנים מותר? לא מותר מתאנים שנמצאים ביישוב, אלא יש כאלה שבכלל אומרים שזה סוג של תאנה, במפרשים, יש אומרים שזה סוג של תאנה שבכלל לא נותנת פרי, ויכול להיות שזה גם כוונת הרמב״ם, שהוא אומר שאינם ביישוב, זאת אומרת שזה מין עצי, עצי סרק כאלה, כל מיני עצים שגדלים בכל מיני מקומות, וגם אם תגיד...
שהרמב״ם מתכוון אולי לעץ תאנה כמו שבדקל יש שני מילים, זכר ונקבה.
גם יכול להיות, למרות שהוא לא מחלק. על כל פנים, גם אם זה עץ שנותן פירות, אם הוא נמצא ממש במקום הפקר שהוא לא שייך ליישוב, כיוון שאנחנו גם צריכים עץ לעצים למערכה, שזה מצווה, כן? לא מדובר פה עכשיו שסתם הוא אומר, עצי אני נוטל, רוצה את זה בשביל עצמו, משהו כזה. מדובר פה כמובן על מציאות של מצווה, אבל גם שזה מציאות של מצווה, גפן וזית, אנחנו לא לוקחים לעצי המערכה. גם לא ממקומות שהם לא ממקומות יישוב. זאת אומרת, התאנה, כנראה, או שהכמויות שלה גדולות יותר, או שיש משהו בחשיבות שלה הוא פחות, גפן וזית, שבאמת זה עצים שאנחנו יודעים שגם הנסכים של שמן, גם נסכים של יין, זה עצים מאוד חשובים ומאוד משמעותיים, ולכן משום ארץ, וזה הרמב״ם מחדש, שימו לב, כמו שאמרנו שהרמב״ם בעצמו כותב, משום ארץ ישראל, גם למערכה אנחנו לא ניקח מהעצים האלה. שזה, כמו שאמרנו, תוספת לעניין הזה, שגם בעצים, גם בטבע, בארץ ישראל יש לנו עניין שהיא תהיה מיושבת, וכמה שיותר יהיה בה גידולים ועצים. עוד נקודה אחת בכיוון הזה, ובסוף נסיים עם עוד משהו ששוב קשור לאנשים, דבר מעניין, אבל לפני כן, עוד תוספתה, שעוסקת במקרה שבו אדם, הבית שלו נחרב, חס וחלילה, זה דבר שבזמנם אגב היה די מצוי, היום אנחנו ברוך השם הבתים נמצאים עם יסודות יותר חזקים, אם כי אנחנו גם לא עלינו שרעידת אדמה, היום כבר משתדלים לבנות הבתים עם יסודות יותר חזקים שיעמדו גם ברעידת אדמה משמעותית, שלצערנו בסטטיסטיקה אומרים שפעם במאה שנה, מי שמכיר את הנושא הזה, פעם במאה שנה עלול להיות, היה בצפת למניינם ב-1929, אז אנחנו לא רחוקים ממאה שנה, ולכן יש לחץ, אם תשמעו איזה פוסט או איזה הרצאה קצרה או משהו כזה, אז תראו שיש חוששים מהסיפור הזה שירידת אדמה משמעותית שהיא בערך פעם במאה שנה, ולכן בונים בצורה יותר יסודית. אז בעזרת השם נקווה שלא יקרה, בארץ ישראל תהיה שמורה ואף אחד לא יחרב ביתו. בזמנם הבתים היו הרבה פחות חזקים, אז זה היה דבר יחסית מצוי. רואים את זה בכמה סוגיות בשעס, שפתאום הבית נחרב, או חלק מהבית נחרב, ולפעמים אדם היה לו בית גדול, ועכשיו הבית נחרב, והוא לא יודע עכשיו מה לעשות עם המקום הזה, הוא עובר למקום אחר, מה הוא יעשה? אז התוספתא אומרת, דבר מאוד מעניין, התוספתא אומרת, קודם כל זה מתחיל מערי המגרש של הלוויים, שאסור לעשות להפוך את עיר למגרש, מגרש זה מקום ריק, ועיר זה מקום חי, עם התיישבות. אסור להפוך עיר למגרש. גם אם העיר פתאום אין בה תושבים, פחות תושבים, משהו כזה, לא הופכים עיר למגרש מאותה סיבה, שלא פתאום יהפוך מקום חי למקום מת, כדי שלא יחריבו את ערי ישראל. ואז אומרת התוספתא, ממש התוספתא האחרונה במסכת ערכין, לא יסתור אדם את ביתו לעשותו גינה, לא ייתה אדם את חורבתו גינה, מפני שהוא כמחריב את ארץ ישראל. רשב"ג אומר, נוטע אדם את חורבתו גינה, שכך הוא יישובה. אז פה המפרשים מנסים להבין מה יסוד המחלוקת. את רשב"ג אנחנו לכאורה מבינים, כי מה אומר רשב"ג? רשב"ג אומר, שמע, הבית כבר נחרב, זהו, הבית כבר לא פה. אם הבית עם אלה נחרב, לפחות שיעשה גינה. כלומר, שלפחות יהיה פה, שלפחות יהיה פה, יהיה פה משהו, יהיה פה, יעשה פה קצת עצים, לא יודע, עגבניות, שיהיה משהו, שלא יהיה ככה. אז מה הטעם של תנא קמא שאומר שלא ייתה אדם את חורבתו בגינה, מפני שהוא כמחריב את ארץ ישראל? אז מפרשים אומרים דבר מאוד מעניין, שזה יש בזה בחינה של ביזיון לארץ, כאשר משהו שהוא היה ברמה של בית, אתה בעצם כאילו מתייאש ממנו באופן סופי וזורע אותו גינה. כלומר, ברגע שאתה זורע אותו גינה, אתה בעצם אומר בזה, יאללה, זהו, את הבית הזה אני כבר לא בונה, אני כבר הופך אותו, בוא נעשה איזה גן ירק ונגמר הסיפור. אז הוא רואה בזה כמחריב את ארץ ישראל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, המכנה המשותף של שניהם זה שצריך לדאוג לארץ ישראל, השאלה היא איך. אחד אומר, הדאגה לארץ ישראל היא דווקא תהיה על ידי זה שאתה לא תיטה את זה בגינה, ואז כל הזמן יהיה לך כזה, תגיד מה, חבל על המקום הזה, אני לא עושה פה גינה, הבית נחרב, בוא נבנה אותו חזרה. אז יהיה לך מוטיבציה לבנות הבית חזרה. ורשב"ג אומר, תשמע, הבית כבר זה, כנראה הוא לא יבנה אותו, בוא, לפחות שיעשה גינה, גם כן מאותה סיבה שכך הוא יישובה. זה, כרגע זה כבר חורבות, אין מה לעשות, הוא כנראה ילך לגור במקום אחר, לפחות שבמקום הזה יעשה גינה. אז זה ככה, עוד רואים ככה לאיפה, איך הדבר הזה השפיע על כל מיני סוגיות בכל מיני כיוונים. סוגיה אחרונה, בעצם היא הכי מוכרת, השארנו אותה ככה לסוף, בגלל הפשטות שלה, אבל רק טיפה לחדד פה משהו, שני דברים שאולי טיפה פחות ידועים. אז המשנה בכתובות מפורסמת אומרת, הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים, ועיקר החידוש הוא שאיש ואישה, אם יש ביניהם מחלוקת, ואחד מהם רוצה לעלות לארץ והשני לא, או חס וחלילה הפוך, אחד רוצה לרדת מארץ והשני לא, אז תמיד הידוע לעליונה שמי שרוצה לעלות לארץ ישראל. אבל הגמרא מחדשת שיש מאן דאמר שאומר, הכל מעלין לעתויי מאי לעתויי עבדים. ואז אומרת הגמרא, ולמאן דתני עבדים בעדיה, לעתויי מאי לעתויי מנווה היפה לנווה הרעה. אז לפני שנמשיך, קודם כל חידוש מאוד מעניין שאומר, הקיצור פסקי הראש הוא בדרך כלל מעתיק את לשונו של הראש, וכאן הוא מוסיף כמה מילים שהבאנו רק את המילים האלה שהוא מוסיף, והוא מוסיף לעתויי מנווה היפה לנווה הרעה, ואפילו ממקום שרובו ישראל למקום שרובו עקום. שימו לב איך הוא מסביר מה זה נווה היפה לנווה הרעה. בדרך כלל היינו מבינים שנווה היפה, הכוונה היא, תארו לכם שהוא גר בחול באיזה מקום פאר, אני לא כך מכיר את חול, אז אני לא יודע להגיד איזה מקום הוא כזה, אבל כן, תארו לכם שהוא גר באיזה, וואלה, באיזה ארץ או באיזה שכונה, באמת יפה, יפה יפייה, עכשיו הוא צריך ללכת ולגור עכשיו, וואלה, סוף העולם עכשיו בנגב, באיזה יישוב שרק מתחיל עם איזה אוהלים, נווה הרעה, זה נווה היפה, זה נווה הרעה, אתה צריך לעלות, כי העלייה לארץ ישראל זה לא משנה, גם אם אתה גר שם בתנאים מי יודע מה, אתה צריך לבוא לארץ ישראל, אפילו בארץ ישראל התנאים הם לא משהו, אפילו תנאים קשים. אבל אומר הקיצור פסקי הראש, לא, זה לא רק פה, זה אפילו ממקום שרובו ישראל, זה נקרא נווה היפה. נווה היפה, זה כן אני לא יודע, אבל ככה אומרים, שיש בברוקלין, יש באנטוורפן, בבלגיה, יש מקומות בעולם, חבל לך על הזמן. יהודים שם הכל, מקוואות, ישיבות, הכל מהדרין, חנויות, הכל, חבל על הזמן. אומרים לך, תבוא משם, לך תגור בקרמיאל, שהיום הערבים, כמו שאמרנו, כבר גרים כבר בחצי מהעיר הזאת, ואתה הולך לגור באום אל-פחם. אום אל-פחם, בתנאי שאתה יוצא משם חי, כן? אם אתה נכנס, אתה יוצא משם חי, הולך לגור באום אל-פחם. הוא אומר, מה אום אל-פחם? כולם שם לא יהודים, איך אני אחנך את הילדים שלי פה? חס וחילה, או עיר אחרת שהרבה שם, לא יודע, עלייה מברית המועצות, יש שם אחוזים גדולים, אין דבר כזה. ערכה של ארץ ישראל, אפילו שזה נווה הרעה, מבחינת אנשים, וגם ודאי מבחינת מקום, אתה צריך לעלות לארץ ישראל. אז זה חידוש אחד. חידוש שני, גמרא ממשיכה ואומרת, אין הכל מוציאים לעתויי מי, לעתויי עבד שברח מחוץ לארץ לארץ. דאמרין עלי, זיל, זבני אחה וזיל, משום ישיבת ארץ ישראל. דבר מדהים, שהרמב״ם אמנם לא פוסק אותו להלכה, בלי להיכנס, כי הוא פוסק כמו מן דאמר אחר, אבל שימו לב לדעה שיש בגמרא. עבד שבורח מחוץ לארץ לארץ ישראל, הסיבה שאסור להסגיר אותו חזרה לחול, זה בגלל יישוב ארץ ישראל. אגב, פה יש הרבה פרטים, מחלוקת לדוגמה בין הרמב״ם לבין אחרים, האם מדובר על עבד עברי או עבד כנעני. ויש פה, בפרטים יש פה כל מיני סוגיות, אז זה כמובן לא המקום להיכנס אליהם. על כל פנים, גם עבד, אפילו כנעני, לפי הרמב״ם זה עבד כנעני, שגר בארץ ישראל, זהו, אנחנו לא מוציאים אותו. עבד כנעני הוא כבר חלק מעם ישראל, הוא בדרך להתגייר, אחרי שהוא ישתחרר הוא בעצם יהפוך להיות יהודי, והוא בעצם עוד בחינה של יהודי שבדרך בארץ ישראל, לא מוציאים אותו משם. וזה דבר מדהים, לסיכום של ההלכה הזאת, תראו את הרמב״ם מקור 15, עבד שאמר לעלות לארץ ישראל, כופים את רבו לעלות עמו, או ימכור אותו למי שיעלה אותו, לשם. רצה האדון לצאת לחול, אינו יכול להוציא את עבדו, עד שירצה. ודין זה בכל זמן, אפילו בזמן הזה שהארץ ביד אקום. דבר מדהים, אומר הרמב״ם, אפילו בזמן הזה, בזמנו של הרמב״ם, שהארץ בידי אקום. ויהודי גר פה, ויש לו עבד, בתקופה שעוד זה עבד, כל הדינים האלה, והוא לא יכול להוציא אותו. לפי הרמב״ם זה אפילו בעבד כנעני, זה חידוש גדול, דבר מאוד מעניין. לסיום, רק אי אפשר לסיים שיעור כזה בלי לקרוא את החתם סופר המפורסם שבאמת חידש חידוש עצום שהוא חיזוק מאוד מאוד גדול לכל האנשים שגרים בארץ ישראל ועוסקים במלאכות חופשיות, מה שנקרא במקצוע חופשי, כל המקצועות, כל מה שיש בחיים שלנו. הוא אומר חתם סופר מקור 16, בואו נקרא אותו ביחד. נראה לי עניות דעתי, רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך, אלא בארץ ישראל, ורוב ישראל שרוי, שהעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושים, כן, אפרופו פירותיה הקדושים, אפשר רק לתת מראה מקום לבח, בסימן ריש רט, בח מאוד מפורסם, שמדבר על כך בטור כתוב שיש דעה שמישהו שלא אמר ונסבע מטובה, מה אנחנו רוצים לסבוע מהפירות של ארץ ישראל, כאילו אנחנו איזה אנשים תאוותנים שרוצים לאכול פירות של ארץ ישראל. אומר הבח, כן, אנחנו רוצים לאכול כי זה פירות קדושים, לא כמו היום שמביאים פירות מחול בשביל ט"ו בשבט, אלא לאכול פירות של ארץ ישראל, ויש פירות בארץ ישראל, אבל יש פירות מיוחדים שרק בחול יש אותם בזמן הזה, בסדר, אבל עיקר הסדר ט"ו בשבט צריך להיות על פירות ארץ ישראל. ואומר הבח, יש בהם קדושה, השכינה נמצאת בפירות האלה. אז אומר החתם סופר, להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך, וזה בארץ ישראל זה מצווה, ואספת דגניך, ובועז זורה גורן השעורים הלילה משום מצווה. בועז עצמו היה מגדולי הדור, אגב, היה שופט, והוא בעצמו הולך וממש קוצר את עובד באדמה. עכשיו הוא מסיים ואומר, או כאילו תאמר, לא אניח תפילין, פני שאני עוסק בתורה, אך חינמי, לא יאמר לא אסוף דגנים פני עסק התורה. ואפשר אפילו שערי אומניות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. אבל כשאנו מפוזרים בהבנות הרבים בין אומות העולם, וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן, מודה רבי ישמעאל לרשב"י, ועל זה אנו סומכים, על רבי נהוראי בסוף מתניתין, מניח לי כל אומניות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה, היינו בחול, וכנ"ל. אומר החתם סופר, זה שהיום אנחנו בחוץ לארץ, מלמדים את הילדים שלנו רק תורה ולא אומנות, זה בגלל שאנחנו בחול, ובחול אין לנו עניין ליישב את המקום ולהרבות בו חיים ופעילות ועשייה ופרנסה וכלכלה וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מלמדים את בנינו רק תורה. אבל בארץ ישראל? בארץ ישראל לא רק עבודת האדמה, שזה ממש להוציא את פירותיה הקדושים, זה מצווה, אלא בארץ ישראל הוא אומר כל אומנות, וזה מאוד חשוב, החתם סופר הזה אומר אותו תמיד בגדח, כשאנחנו מדברים עם החבר'ה בשיעורי, לפני היציאה מהישיבה, מי שיוצא בשיעורי, להבין שכל אומנות בארץ ישראל, כל מקצוע שאתה בוחר, ואתה בזה, עכשיו אנחנו עולים עוד דרגה, כן, ראינו אדם שקונה בית, אדם שסוחר בית, שדה שיש בה עצים, זיתים, עצי המערכה, גינה, כן, לא לזה, ואפילו עבד שיגור בארץ ישראל, ופה אנחנו לא רק הולכים לבתים ולעצים, אלא גם כל אמנות, אומר חתם סופר, כל אמנות, אתה חשמלאי, אתה איש מזגנים, אתה עורך דין, אתה מהנדס, אתה רופא, אתה פוליטיקאי, אתה איש צבא, אתה איש חינוך, כל דבר שאתה עושה, לא משנה, אתה נהג אוטובוס, כל מה שאתה עושה, אתה מיישב את ארץ ישראל, אתה גורם לפיתוח של ארץ ישראל, ובעצם עקרונית זה חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא יישוב ארץ ישראל, וזה דבר שמאוד חשוב, כי היום 2% הם רק חקלאים, אז אם אנחנו נבנה רק על החקלאות כיישוב הארץ, אז מי שלא יעסוק בחקלאות ולא יודע, בביטחון או בחינוך, משהו שהוא מרגיש באופן מאוד ישיר, כאילו איך הוא תורם, נראה לו כאילו סתם אדם שחי ומתפרנס ובסדר, מה הוא עושה? אז לא. כל דבר שהוא עושה, צריך לעשות אותו בגדול, צריך לעשות אותו טוב, צריך לעשות אותו בעוצמה הכי גדולה, מבחינה רוחנית, גם מבחינה מעשית, ואז באמת אומר החתם סופר, זה חלק מיישובה של ארץ ישראל, אז בעזרת השם, שנזכה ליישוב הארץ, בכל התחומים, בריבוי של אנשים, כל יהודי שעולה, וכל בית שנבנה, לא לזלזל בזה, זה ערך גדול, כל זוג צעיר שקונה בית, כל אדם שעושה איזשהו עיסוק, כל עיסוק שהוא, כל דבר, כל עץ שאנחנו נוטעים, אם זה בגינה בבית או ביער ציבורי, כל דבר כזה, ברוך השם, יישב את הארץ שנותן את פירותיה בעין יפה, וזה סימן של גאולה כידוע, כמובן לא הזכרנו את זה פה, אבל זה ידוע, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה, ברוך השם שאנחנו זוכים לזה בדור שלנו, להיות חלק מזה ולהמשיך את זה הלאה בעזרת השם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, צהריים טובים, ברוכים תהיו בעזרת השם. כל טוב.